יום שלישי, פרשת קוירח. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם דברים נפלאים שפרסמו בקול ברמה, בצונה של רמת אלחנן, היהודי שמינף את מצוות כיבוד אביהם למורה של קידוש השם גדול. אחד הנושאים בהם עסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, בדרשתו בליל שבת האחרונה, נוסף על אירוע שגרם קידוש שם גדול באחד מארצות אירופה. יהודי חרדי הזמין מנוף, קבע עם המפעיל הגוי שיעלה אותו לקומה שמינית בבניין פלוני, שם הוא יהיה שעתיים. עלות הזמנת המנוף הייתה בסך 5,000 יורו. המפעיל עשה את המתבקש והיהודי עלה לקומה 8 במשך שעתיים. כשירד, שאל אותו הגוי מה עשה בקומה שמינית. שאל אותו הגוי, היהודי אמר לו שיש לו אבא ואמא מבוגרים מאוד, שמחמת החשש מהמגיפה לא רוצים לצאת מהבית. גם נועלים את הדלת, לא מוכנים להכניס אפילו את הבן שלהם. כיוון שחששתי לגורלם, הזמנתי אותך שתעלה אותי לקומה 8, שפעמים מתגוררים, נכנסתי לדירה דרך החלון, ישבתי איתם שעתיים, סיפרתי להם סיפורים על דה ועלה, וככה עלה בידי לראות את המצב שלהם, לעודד אותם. הגוי התפעל כל כך מהמצוות כיבוד אביהם של היהודי החרדי, עד שאמרנו שלא לוקח ממנו אפילו יורו אחד. העבודה הוא אומר שעשיתי לך, ניתנת לך חינם אין כזה. קידוש השם גדול היה באותו שעה, כמובן שהרב זילברשטיין, בכוחו המופלא, דן בכמה היבטים הלכתיים שקשורים לסיפור. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. מעשה אמיתי על חוכמתה של אשת און בן פלט, בת מנעים. זה סיפור שזה מובא במוסף שבת קודש, שכתובים שם שהם דלו את זה, מבין כמה וכמה סיפורים דומים שסיפרו בחירי ארגון ערכים ברב שיח מרתק עם חיים ארבלי מייתד נאמן. דוברו בבעלת שובה שהתקדמה בדרכי היהדות בצעדי ענק, אבל הם לא ישפו על בעלה, עד רבה, לא נראה שכל צעד שלה שהיא מתקדמת, הוא נוסג, הוא דווקא נסוג צעד אחורה. וככה חודשים ושנים של מסורותם ושל השקעה אינטנסיבית, הניבו את ההסכמה שלו לשלוח את הילדים לחינוך תורני, אבל בתנאי כפול ומכופל שאני מחוץ לעסק. הילדים מקבלו את החינוך שלהם, אבל לא תהיה לזה שום השלכה על ההתנהלות שלה בבית. וככה המשיכו אחרי מזרום, אמא והילדים עסוקים פרשת שבוע, ואבא צופה בה המכשיר המרצה, למרות כמה הם הזילה אמא לשינוי המצב, האישה לא נרצה באופן. ואז תתקרבו ימי החנוכה, תחילת החורף היא דמיינה, איך יראה הלילה הראשון של חנוכה, בבית של ימי השינה, הוא כן יצטרף לחשמונים, ימשיך לצדד ביוונים, האם יעסקים לדליק נרות, או כמו תמיד יעדיף לשקוע במשחקי הספורט של תרבות יוון. שום תזוזה חיובית לא נראתה באופק, אבל לקראת חודש כסלו בכל זאת השתנה משהו. הלך חזרה מבית הספר, וסיפרה שלקראת חנוכה עומד לערך חידון הלכות חנוכה. מהפס הראשון, חנוכיה מהודרת. אבא שמע על המבצע, ודאי תפס אותו לא בגלל חנוכה, כמו בגלל שאיפתו, שהבת שלו תצליח בלימודים. תמיד הוא השתדל שהיא תזכה לתנאים הטובים ביותר להצלחה בלימודים, בלי קשר לשאלה אם אלו עוסקים במקרה בנושאי דת. ילדה את שנה שאבא ישנן את הלכות חנוכה. כמו אבא טוב, הוא התיישב לעשות את זה. לא הייתה לו אבא להדליק נרות חנוכה, אבל הלכות חנוכה, הבת שלו צריכה לדעת. והחידון הגדול מתקרב, לילות של השקעה נהיו פרי. הילדה המוכשרת הפילה למקום הראשון, ובערב חנוכה, חזרה הביתה עם חנוכיה מהודרת. בלילה הראשון הוא ניצב שם, ולראשונה הדליק נרות חנוכה. ועד עצם היום הזה, לא יודע הבעל מה התרחש שלושה שבועות קודם לך. יש את החייל שלו, נקרא במשרד בית הספר. נפגישה עם המנהלת ביציאה מיוזמתה, תקיים חידון חנוכה שהפס הראשון שלו יהיה חנוכיה מהודרת. הבנה היתרה בה נכון, הידע שבעלה יעשה כל מה שאפשר כדי שהבא שלו תוציא בחידון. מי יודע? אולי זה יגרום לו להדיק נרות בעצמו בחנוכיה החדשה, ואולי אכן הפך לבדה. ואנחנו ממשיכים ילמים מגדולי ישראל. יש פה עוד דברים שפרסו מוצב שבת קודש לפני כמה שנים. היה זה בזמנו של טדי קולק, ראש עיריית ירושלים, פעם אחת הוא ביקש להגיע לביקור במעונו של האדמו"ר מגור, למנחם. הרבי דחה את הבקשה שוב ושוב. ויום אחד שהגיע שוב בבקשה, אז הרבי אמר, טוב, היום זה יום טוב בשביל להחזיק כאן אדם כזה, כי הרי אני לא מרגיש טוב, לא צריך להאריך. במהלך הביקור, שאל טדי, מה אומר האדמו"ר מגור על התופעה שכוח אתמול גובר בירושלים? רב שהקצין יותר מטד, אז ענה לאדמו"ר, האדמו"ר בצה"ל, שכתוב, דברים של אדם יש הרבה גוונים של רצונות, לא טובים, כדי לקשר בהם זה לא קל. רצונות לא מוצאים בכל רגע. כדי להגיע לחל, דרושים תנאי שטח מסוימים, לדוגמה אדם שיש לו יצר ראש של גניבה. כדי לגנוב צריך להיות בבית של מישהו אחר ולקחת משהו. למצוא את הרגע שלו יש יותר במקום, או סתם אדם אחר. כך בכל היצרים השונים יש צורך בהרבה תנאים שיוכלו להתקיים. אבל כתוב בספרים שיש יצר אחד שלא זקוק לכלום, הוא יכול לצאת לפועל בכל זמן ובכל מקום, ובכל דבר אפשרי. ובכל דבר אפשר להשתלב בו בקלות, ומהו? יצר המחלוקת, שנאה על שנו המתחילת. והמשיך המנחם ואמר לו, בסך הכל זה כל העניין של אותם אנשי שמאל שראש העיר הזכיר, אנשים ריקים מכל תוכן, אין להם שום עניין לענות פה, אנחנו חפשים על מי לצוף ימין הריב, יעשו את זה תמיד. ולכן כאשר יש בירושלים חרדים, מתאימים עליהם את יצר המחלוקת. ולכן על ראש העירייה לתת אולי לדתיים ולדאוג להם, כי לולי הם, בזמן הם עושים את כל האבנים לעברו, ראש של ראש העירייה. אחד הוא יצא, קודי יצא ושאל בהתפעלות את זה שליווה אותו, עמוס מר חיים. שמעת התשובה הניצחת שענה לי עצמו. ואנחנו ממשיכים עם גדולות בישועות. השקעה קטנה וכדאית, ושמה מזוזה. כל ימיו, היו חייו של רבי אליהו מסכת ארוכה של עוני ודוחק על נקודה אחת שבה התהפך הגלגל. בצעירותו התאמץ מאוד לפרנס את המשפחה, אבל כל המאמצים לא עלו יפה. חלק הארי מהכנסתו גלתה, שכירות הבית שבו התגורר, שלא היה על הבית קטן וצפוף. אבל יותר מכך, לא הייתה לו יכולת כלכלית, הבית התנהל בעוני ודוחק רב. כשכל רעיון על מעבר לדירה נורמלית ונאה, היה כאם שלום רחוק, חסר סיכוי שהתקשם. חבר שראה בעוניו של רבי אליהו ועקב אחרי המתאים שלו לשפר את המצב, הציע לו ביום מן הימים, תראה, ניסית כבר את כל דרכי הפרנסה, נראה שמשהו חוסם, אולי כדאי שתרכוש מזוזה חדשה. כבר אותו בפתח הבית, אולי מזוזה חדשה, כשרה מודרת, תביא בכנפי את הברכה המיוחלת. אמר לו רבי אליהו דברי טעם, אבל אתה לא בטוח. כי עלות רכישת מזוזה היא הרבה מעבר ליכולת הכספית, מי כמוך יודע שאין לי זה. טוב, אמר לו, אני בטוח שזה השקעה כדאית, והנה, קח כסף. לך תקנה לך מזוזה חדשה מעודרת, תתקין אותה בפתח הבית, ומי ייתן? כשהמזוזה החדשה של פתח הבית תפתח לך את שערי השפע, תביא בכנפי הבשורות טובות שברכה הפרנסה. למוחרת היום נרגש מהמחווה, מהמצווה גם יחד, עמד רבי אליהו בפתח הבית שהוא מחזיק מזוזה מעודרת ביד. פטיש כבד ביד השני, ביד השנייה, ובהתרגשות, מדמעות לחוטו, קובע את המזוזה. כשהוא מלמל ברכה תפילה נרגשת, שם מאוחר יותר, הוא יוצא למנחה כדרכו, עובר ליד בית הכנסת. מחוץ לבית הכנסת יש דוכן לא קטן עם שלט מאיר עיניים, ההגרלה מחר. טוב, מאודו, הוא לא נעצר ליד דוכנים כאלה, הכסף שברשותו ספור ומדוד. נכון שחשוב כך לתרון למוסדות האור חסד, אבל כרגע זה לא באפשרותו, היום תמיד נוהג לומר, והנה זה רק שיחד, אבל הפעם באופן מוזר וחריג, נעצר על יד הדוכן, איזה מוסד תורני נודע שערך התרמה משולבת בהגרלה על דירת חמשי חדרים בארנוף. עד היום רבי אליהו לא יודע להסביר למה, אבל זה מה שהוא עשה, השר, עשי מהכיסים עוד שקל ועוד שקל, עד שהוא הגיע ל-25 שקל, הדרושים לרכישת כרטיס, זה מילה. לא ברור למה הוא עשה את זה, אבל ברור מה קרה אחרי זה, למחרת היום, בשעת ערב מאוחרת, הזה בפונצלצל, מעבר לקו נשמע קולו של רואה חשבון מכובד, שבטון עמוק וכבד הודיע לו שהוא הזוכה המאושר בדירת 5 חדרים, שכונת ארנור. ההלם, לנוכח הודעה משמחת, לא ניתן לתיאור. אבל יום אחד שופר את הטלפון, לא הצליח להוציא מילה מהפה, אפילו להודות, הוא לא הצליח. האיש מעבר לקו נאלץ כמה פעמים לומר הלו, עד שהרבה לא התאושש, והנשימה חזרה אליו, הצליח להודות. וככה דקות ארוכות הוא התהלך בתחושה של הלם ותדהמה, ויחד עם אושר ושמחה. רק לפני כמה שעות הוא היה סוחר של מחתן קטן, ועכשיו ברגע אחד הוא בעל הבית של דירת 5 חדרים. בשכונה מבוקשת, איך זה קרה? למה פתאום רכש את הכרטיס? מה גרם לו לזכייה גדולה? ואז זה נפגע. שעות בודדות לפני רכישת הכרטיס ששינה את חייו, הוא התקין לבית מזוזה חדשה. מיהר להתקשר לחבר שהעניק לו את דמי המזוזה, לספר לו שהסגולה עבדה במהירות המזק. שינתה את חייו באורח פלא במהירות סין. ועד היום הוא יושב במרפסת הנוף המרווחת שצפה להרי ירושלים. עודד לבו ירואה אלו שזיכר אותו בנחלה כזאת, ורב לאנשית כמו זזה יקרה, שהביאה בכנפיה נס פילי כל כך. ראמו חזל וגמור מסכת שווה זה פוגעים אל איזה עיר בזזה, זוכה בדירה נעה. אז נזכור רבותיי, את הדבר הזה, מזוזה, מזוזה זה דבר שפותח שפע, שפע וברכה. כשאדם מרחיב דירה, שפץ דירה, עופר דירה, משקיע הרבה כסף, אז גם במזוזה. ואנחנו משחרר רבותיי מהחפץ עם החיים חפץ חיים יומי. האם אור ורמה כלי הבביאים אני אמר רק לדעתי מי שמבזה אותם בפים? אז לפי מה נלמדים היום, מונע חפץ חיים את הארורים שמעובר עליהם ספר לשנור. אור מכרה הוא בסתר, אור משגה עבר בדרך. ואם זה משהו שהוא באופן קבוע, זה אור שלא כמי דברת הרזוי, אם זה עלה בביאים האור מכה בביאים, ובאור מסוף מביאים עוד ארורים. אם זה תמת חוכם שדיברה עליו בשנורי, הוא עובר גם על אור שרליוקים. אם זה, אם המספר מנה מתשבר, אז אור עושה מלך לשם מביאו. לגבי אור מכה לא בביאים, אז מביאים בביאור מסוף מדברה חיות, אחד שעזן את אמא שלו, רק כשהייתה קלה, העם פרנסה, רק כי הייתה בזויה בעיניו. ופעם הוא הלך בדרך ונאבד, ומצאו אותו עם עין מנוכרת. אז כתוב במשלי, עין תילג לאבי בטבוס, לקראת עם יקרוע ובי נחל. עוד נדונים נוספים שם, האם האיסור רק במזל בדברים, או גם בז להם בלב. זה משהו שגם אם הוא בלב אז יתבר אליכם, כמו סרוס הוא כותב שהאיסור מקלב גם הזה אפילו מקומית. שלא הוא כמידת כיבוד אומר שנמרד דווקא שלא מקומית, הוא כבר שכתוב אני אשם. אז נמבד מזה שכולכם חייבים לחבור את זה, אבל במקלב הזה, שם לא נאמר אני אשם. ואנחנו משכים דקה מנתוקה, דברים מרתקים על הדפיים, איך לבנות בלי להיכנס לחובות. הבוא הנה כמה יבנה ויחיים, אומרת הגמור בשב וזדף קובייס. הבוא הנה כלשהו. פעם בעבר אחד לפני האדמור, בדמור של מצ'רובקוב, שתח דאגתו לפניו, גר בבית קטן, המקום צר מאכיל כל מיני הבית, הוא רוצה להוסיף ולבנות כמה חדרים, אבל הוצאות הבניין מרובות ואין לו מספיק כסף, אבל ללוות הוא גם לא רוצה, כי לא רוצה להכניס את עצמו ברחובות. ואמר לפני האדמור, כי שגור בפי העולם, הבונה כמה יבנה ויהיה חייב כלשהו, שכדי להיות חייב ולהישאר ברחוב, צריך לבנות כלשהו, וכבר יהיה חייב. ואלו אדמור ואמר, אני הבנת הגמרא באופן אחר, הבונה, כמה יבנה, מי שרוצה לבנות, יבנה כמה שהוא רוצה. והשם יעזור לו שיהיה חייב רק כלשהו. ואנחנו ממשיכים דפרים בהלוכה. אנחנו עובדים לשעה טובה בסימן תף פייטט. מהו קו התאריך רבותיי? קו התאריך זה קו דמיוני, שעובר מצפונו של כדור הארץ לדרומו, ועל פי דמי ימי השבוע לשני צדדיו. כלומר, בשעה שמצדו המערבים יוכלו יום שני, בצדם מזרחים מצדו יום ראשון וכן הלאה. בניין מקומו של הקו ממזרח עם הערב דעת החזמי שהוא 90 מעלות מזרח לירושלים, כך שההפרש מתחילת היום בקו התאריך הבין צעד יום בירושלים זה 6 שעות, ידיעות נוספות.
שהקו נפגש ביבשה, לדעת החזני שהיבשה לא נחלקת לשני עברי הקו, אלא נגררת כולה למערב הקו. זה היה מקומנה של ירושלים שנמצאת במערבו של קו התאריך. ואנחנו חוזרים לספירת העומר, מי ששכח לספור באחד מהימים, צריך להמשיך ולספור. כיוון לדעת ראשונים רבים יש מצווה נפרדת על כל יום, אבל לא יברש להשתדל לצאת ידי אחוות הברכה ממישהו אחר. מי שמסופק, אז הוא כן מספור עם ברכה. מי שנזכר בנשמו שצריך לספור בלי ברכה בגלל הספק שמדיין סיום, לגבי הימים הבאים, אנחנו כל הפוסקים רשאי להמשיך לברך ולספור. לברך על הספירה. נח שנעשה במריצה באחד מימי הספירת העומר, ספירה קראו עד לאותו יום, אז יש אמור שהספירה שזנה עבוד מנחשב בספירה גם מדאורייסה, ואז הוא ממשיך לספור. אבל יש אומרים שאכן החובה שלו לספור עם ברכה, זה רק המשך לחיוב בקטנות ובתור חינוך, ולא חיוב כמו חיוב של גדול, לכן הוא לא יכול להוציא גדול אחרת לחיותו. ויש מי שכתב שהוא לא חייב בספירה מדין חיוך, בנוסף, ספירה שמידה עמריצה לא נחשבת לספירה, ולכן הוא לא רשאי להמשיך ולברך על הספירה. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. לכתחילה צריך לדעת בשנת הברכה, ספירת עומר כמה הולכים לספור בדיעבד. אם הוא התחיל לברך על דעת שישנו מהשכן שלו, הוא יצא ידי חובה. מי שברך על דעת לספור מספר שגוי, וספר את המספר שגוי בתוך כדי דיבור, לבחין בטעות וחזר, ספר כראוי, יצא ידי חובה. מי שחר לספור בלילה, יספור ביום בלי ברכה. כמו שלדעת ראשונים רבים, אפשר להגיד את המצווה רק בלילה. אם זאת, בימים הבאים יכול להמשיך לספור בלילה. הוא כדרכנו נפליג מהימים אחורה, ונזכר בקצר מה שלמדנו באותו יום. האם ניתן לקיים את מצוות אכילה מצה בקמח מצה? אז את מצוות אכילה מצה בליל הסדר, צריך לקיים ממצה שלא יפורטה בנזל כלשהו. זה מלבד המנהג של קהילות תרבות שלא לאכול בכל יום בעשר מצה שחויה. ובדיעבד, אם המצה הוא שרתה במים, יצא ידי חובה, אבל אם המצה הוא שרתה בנוזלים אחרים, כגון יין, מרק, חובה לשוב ולאכול מצה אחרת לשם מצלם. וכן החולה שאכילת המצה הקשה להם, ושהם מכתחילה להשרות אותה גם ביין ובנוזלים אחרים. ויש כזו, שאם הזקן והחולה יכולים לאכול את המצה כשהיא מרוסקת ומפוררת, אבל גם כשהופכת לקמח מצה, צריך להעדיף את המצה הזאת לקיום המצה. לפני המצא שהוא שתמל. תפעים את הנדב לי, מה הדין אם תלטל שתי עמוד בשוגג ושתי עמוד במזיד, ובאיזה מילה אחורה עובר המסתת? מה התועלת בבניין כלשהו? וכך ולא בצי מעניינים, מה דה המצא עכשיו, ודפקו בי. זה סיום התחלטות יומית. שש מצוות מדיעות, המצווה השנייה רבותיי, שלא נאמין בשום אלוהים, בשום אלוהים זולתו, שכמו שכתוב, לא יהיה לכל אלוהים אחר מלכונן. אפילו אם רק ידמה בדעתו שמסר נגעת העולם למלאך או לפחר, הרי זה מדי להביא לזורם. אלא יאמין אומר החינוך. יאמין שלסבור רוב העצום וכבודו משדיח בכל העולמות, ואין לי שום נברא כוח לעשות דבר בלתי רצון. השתדל אם כן רבותיי, לעתים קרובות, להתבונן, זה שאין לי כוח לשום מלאך, או נברא לעשות שום דבר בלא רצון השם, שאין עוד בלתי. עד כאן דברים תלם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכנות ובגשמיות, בכל טוב תלם.